שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
ותמיד היה לי קצת קשה עם הסיפור של בלעם. הרי האיש לכאורה סוג של צדיק, ירא אלוקים לגמרי. כשבא אליו בלק ומבקש את עזרתו בקללת ישראל, בלעם מיד מתנה ומסביר כי הוא תלוי בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, ורק אם יקבל ממנו רשות, יצליח במלאכתו. בהמשך, אפילו אלוקים בורא עולם, נגלה אליו בלילה ומורה לו את הדרך, ובסוף הסיפור, כאשר בלעם מברך במקום לקלל, תשובתו לרוגזו העצום של בלק היא, אלו גם אל מלאכיך, אשר שלחת אליי, דיברתי למור, אם ייתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר השם, אותו אדבר. אני מכיר הרבה מאוד יהודים שיחסם לאלוקי ישראל גרוע בהרבה. אז מהו אם כן הדבר אשר באסוציאציה שלנו ושל חכמינו זיכרונם לברכה הופך את בלעם לבלעם הרשע? ובכלל, מי הוא הבלעם הזה ומדוע הוא זוכה לביקור מבורא עולם וכוח פיו גדול ומשפיע גם בעליונים? את התשובה כרגיל מגלה לנו רשי. ואם תאמר מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על גוי רשע, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר, אילו היו לנו נביאים וחזרנו למוטב. העמיד להם הקדוש ברוך הוא נביאים, והם פרצו דרך העולם, שבתחילה היו גדורים בעריות, ואלה הנביאים נתנו להם עצה להפקיר עצמם. הגילוי העצום של רשי מספר לנו שיש גדולי עולם גויים, יש מציאות של בעלי מופת שאינם שייכים לעם היהודי, וגדלותם בנפלאות, נביאות ופלאים לא שאובה מכוח תורת ישראל. והכאן ההבדל הגדול? ההבדל הגדול הוא במעשים. באיך ולאן הם מנווטים את כוחם העצום. אנשים האמונים על תורת ישראל, על החיר, עד שמיים, לעולם לא יתעלו את הכוח הגדול והקדוש שלהם לדברים שליליים. נביאי הגויים ובעלי המופתים שבם לקחו את הכוח הרוחני והעל טבעי שנתן בהם בורא עולם, וכאמור, הכשירו שרצים ואיסורים ומכרו נשמתם לשטן. בשבוע שעבר כתב אהובי וידידי הרב יעקב פי פרידמן על כל מיני רוחניקים עם הבזקי אור ועינוג רוחני, שבכלל לא קשורים בדווקא להשקפה נכונה, לקיום שולחן ערוך וליראת שמיים. והוא גם דיבר על התוצאות האגומות של עבודת השם שכזו. פרשת בלק מספרת לנו שלא צריכים להתמקד רק בעם היהודי. לפעמים גם מנהיגים כבירים מאומות העולם יכולים להיות בעלי כוחות מופלאים ופלאיים. אך עם זאת, עושים את מעשיהם, בדרך כלל השליליים, ללא שום קשר לאנושיות, למוסריות ולחובת האדם בעולמו. ברוב הפעמים, נהפוך הוא לגמרי. ערב שבת קודש, פרשת בלק. שלום, שלום לכם. עניינים רבים בפינו, דברים רבים הראו מסביבנו בשבוע הזה, אבל איך לפתע כל אותם דברים שקרו כאן מתגמדים מול אותה ידיעה מהבוקר על אסון נוסף בכבישים. עוד משפחה שמתרסקת, עוד הורים, ילדים, אחים שאינם, ובנוסף לאסון הגדול מאתמול, ובנוסף לשגרת האסונות בדרכים שלא פוסקת ולא יורדת. כל מצב ביטחוני שהיה גורם לאובדן קורב, כמו הקטל בכבישים, היה מכריח את ישראל לצאת למלחמת עולם. בכבישים זה כנראה לא ממש קורה. מה יהיה? מה יהיה? אז במקביל לעבודת השם בשמחה כמובן, ובהשקפה נכונה ובהסתכלות נכונה, שמרו על עצמכם. למה אני אומר בנוסף? במקביל. ונשמרתם לנפשותיכם עד מאוד, שמרו על עצמכם עכשיו בכבישים, ואם אתם מחפשים את התחנה המדויקת כדי להזין לה, או רוצים לכתוב משהו לאישה, או לאימא, או לאחות, או לילד, או לילדה, אל תעשו את זה כשלא שני הידיים על ההגה. שאו לשלום, שאו בזהירות. ישי נוימן, אני מביא את קולי אליכם, אני כמדי שבוע כאן ישי לפידות, עד כמעט ארבע. אנחנו כאן, ממש ממש ממש, מתחילים.
Yeah.
ומחר בבוקר פרשה מיוחדת לפנינו. פרשה המתרחשת מחוץ למחנה ישראל. אנו עוקבים אחרי אומות העולם אשר מתבוננים עלינו ומתקסים היצע כיצד מתמודדים עם עם מופלא כזה היוצא ממצרים ומהלך מעוטף בניסים לקראת ארצו המובטחת. בלק מלך מואב מבין כי לא די במלחמה פיזית בשדה הקרב. עם ישראל מגונן, מוגן, עד כי אין סיכוי לנצחו במישור הזה, במישור הפיזי. וכל מלחמה נגדו, וכל קרב נגדו, נידון לכישלון, ולכן פונה הוא למישור הרוחני הגבוה. הוא יודע שעם ישראל זכה לברכת אברהם, ואברך מברכך ומקלליך האור. וכל זמן שהברכה הזאת פועמת בו, לא יוכלו כל אויביו של העם היהודי לכל אותו לעולם. לכן הוא פונה לנביא אומות העולם, שעל פי קבלת חז"ל הוא בנו של לבן הארמי, זה אשר ביקש לעקור את הכל, הוא מבקש ממנו, תקשיב ידידי, תתבונן עליהם, האם ניתן לנתק אותם ממקור הברכה הזה? הרי אתה ניסית פעם כשיעקב ביקש לחזור הביתה, אמרת לו, כל אשר לך, לי הוא ולבניי. כלומר, כולנו משפחת אברהם. אני בן אחיו, מואב והמון בני דודים, כולם שייכים לברכה הזו, מנעין שדווקא אתה מבורך לעד. נכון שאז אמר לך השם, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, אך היום, לאחר כל כך הרבה שנים, אבא ויקח אותך לקצה העם, ותראה אולי יש כמה בעיות ונפילות בקבוצה הזאת של בני ישראל, וקבותו לי משם, אולי תצליח לבטל את הברכה. אבל דווקא כאן, בנקודה הזו, בבלק מבקש מבלעם למצוא את השוליים ועל ידי הסתכלות והתבוננות במעשיהם הרעים אולי לקרוב את כל המחנה, כאן דווקא מתגלה הפלא הגדול. שורש ברכת ישראל, כה עמוק ושורשי, ויהודי הוא כל כך קדוש, לא משנה איזה יהודי הוא, עד כי אי אפשר לנתק אותו, לא תאור את העם כי ברוך הוא. אכן, גם העם, עם הארץ, ברוך הוא. כי ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. ולכן זוכרו לברכת נצח עד ימים שידרך כוכב מיעקב ויחולו הרשעים מן הארץ. כיוון שרואה בלעם שאי אפשר לבלועם את העם, ולנתקו מהשייכות הקדושה העמוקה והפנימית, מקנהו קנאה גדולה בעם הזה, ותאי אחריתי כמו. חושב בליבו ובעינו הצרה, כיצד בכל זאת נוכל להזיק להם, למעט כוחם, לסבך את כוח השפעתם, לנחול ניצחונות מקומיים, אולי להרוויח נקודות במאבק. ואז באו לבלק ומציע לו הצעה. ראה, אלוקיהם שונא זימהו. לך וייצחה, אומר בלעם. תראה, לכלותם אי אפשר, אבל אפשר אולי למעט את קדושתם. ונסמכת פרשת בעל פאור לפרשת בלעם. זאת אומרת, נכון שהם צדיקים עליונים בכוחם הסגולי, אבל בואו נגרום להם ליפול, להיתמע בפועל, בעריות, בעבודה זרה, ואז כל הקדושה העצמית שלהם לא תוכל להתגלות, כי נחנך אותם לאיזה מתירנות, ולאט לאט במתירנות זה מסתבך והולך ומדרדר, ונהיית מתירנות מוחלטת, ומי שיודע מהו בעל פאור יודע לאיזה מתירנות פראית ניתן להגיע, וכך אולי נצליח לנצח אותם בנקודות. ואז מייעץ בלעם ליצור תהליך של התקרבות לתרבות חומרנית מתירנית, ולאט לאט העם מתקרב, מדרדר, נופל בצניעות, בקדושה, מתחיל לחבב כל פריצות תרבותית, מאבד את כוחו לגלות את הקודש העצום של ויהיה ברכה. אדם אחד מציל את כל העדה, את כל העם. פנחס הכהן, בן בנו של יוסף הצדיק ושל אהרון הכהן, יודע מהי גבורה. מרגיש שרק הוא ברגע הזה יהיה מרים דגל הקדושה. הוא יודע מהו הכוח הדרוש כדי לעמוד בניסיון קשה ולפעול לשנות את המצב, ולכן בפרשה הבאה הוא זוכה לברית שלום. זאת אומרת, בסוף הפרשה הזאת, אחרי המעשה הזה, הוא בתחילת הפרשה הבאה. וראיתי שהשבוע אומר הרב מאיר טויבר, יש קשר אדוק בין הפרשה ובין הנלמד והמושכל שעכשיו דיברנו עליו לבין הימים הללו. ההתמודדויות התרבותיות שאנו עומדים מולם, בייחוד בימי החופשה, כשיוצאים, מהחממה, כל אחד מהבועה התורנית שלו, שמסתלקים להם ענני הכבוד, ונפגשים בדרך בכל מיני תופעות דומות להפליא, למתרחש כאן בפרשה, צריכים אנו להאמין בגודל מעלתנו, לקדש ולהשרות ברכה בכל העולם כולו, ולדעת שלכך העולם כולו מצפה, אך בגלל הקנאה הזו מנסים כוחות אטומה למיניהם אז והיום, לבנות תרבויות שלמות של בעל פאור, על מנת לשים מכשולים בדרכנו, ולהמעיט, לבטל את הקדושה שלנו. אשריו של מי שיהיה כפנחס הגיבור, שידע להרים את גודל הקדושה, ההתמודדות והגדלות כיוסף הצדיק, אבי אביו, ולרומם קרן ישראל.
הוא היה אחד המצטיינים בשיעור,
מהמפורסמים בישיבה באהבתו לתורה וללימודה, הוא היה גאוות הוועד שלנו. הייתה רק בעיה אחת. הבחור לא היה מתייצב לתפילות. גם כשהוא הגיע כבר לשחריס, הוא היה מאחרוני המאחרים. זה תמיד היה לפלא בעיניי. לא יודע, ענייני תורה ויראת שמיים אצלי הלכו תמיד ביחד, לפחות בהשקפה. היה קשה לי לראות את ההפרדה אצלו בין אהבתו ודבקותו העצומה ללימוד, לבין הוויתור שלו על תפילה, שבה אני תמיד ראיתי צינור רוחני ישיר בין אדם לאלוקיו. והייתה איזה פעם שלא התאפקתי, ושאלתי אותו על כך. והתשובה שלו הייתה פשוטה, ועם זאת, מדהימה. תראה ישי, הוא אומר לי, אני נורא, נורא אוהב ללמוד תורה. המדע המדויק והפטלטל הזה של חקירה וקושייה, תשובות, פלפולים, תירוצים, שובה את ליבי. אור גדול יש לי בעיניים כשאני מפצח סוגיה. את האור הגדול שתמון בתפילה אני פחות רואה ומרגיש. ויתרתי. כך הוא אמר לי לפני 30 שנה. אבל אני עדיין זוכר כיצד תשובתו השכלתנית, הפשוטה, הפריע לי בנשמה, משהו לא התיישב שם בהיגיון הפשוט והכנה של העילוי של הישיבה. אומרים, ההיגיון הפשוט והכן. אוקיי, עברו 30 שנה, ולפני כמה שבועות אני פוגש אותו. באקראי, בהופעה, אני מגיע להופיע באירוע גדול, הוא מגיע עם חברת המשקעות שלו, שפרסה 3 ברים לקהל החוגגים בחתונה הגדולה. לא זיהיתי אותו, הוא היה נטול כיפה ועם קרחת מבעיקה כדרך הצעירים של ימינו. הוא היה זה שניגש אליי והציג את עצמו, ואחרי שהתעשתתי והתחבקנו באהבה, שאלתי אותו, מה קורה? מה קרה עם עולם הרוח שלך? מה קורה עם ההור הגדול שראית בלימוד, לפחות בלימוד? ישי, כך הוא עונה לי, אחרי 10 שנים של כיף אינטלקטואלי מהגמרה ומהפלפולים, נגמר לי. הוא ממש חצי התנצל. היום אני מוצא סיפוק ואושר בלהשקות אלפי חוגגים מהיין של הקרם שלי שבניתי בצפון. חברים, תורה היא לא עוד מדע. לומדיה אינם עוד אינטלקטואלים שמעשירים את מוחם במדע מפולפל ומענג מחשבה. תורה היא חיים. תורה היא דרך. היהדות אינה לונה פארק של חוויות. נכון, נכון. אפשר לקבל מלימוד התורה הבזקים מהירים של אור עליון, אבל לא הבסיס המושתת על יסוד הלכתי לדרך חיים על פי השולחן ערוך, שפעמים רבות הוא טוב עני, הוא לא קל, הוא לא כזה מהיר, אין לזה עתיד. אפשר להישאב לצבע ולצלילים מהנגים של לימוד תורה, אפשר לקבל כל מיני הרגשי רוח מהנגים, מעיון במכמני הגמרה ועומקה, אבל ללא הצמדות ליסודות ההלכה המחייבת יום יום, אז ההרגש יום אחד נגמר. ואם כל העניין היה הרגש, להרגיש הרגש, כשזה נגמר, אין לאן לחזור. תמיד אפשר למצוא הרגשים מופלאים והבזקי אור מדהימים ומענגים, גם בקרם מצליח ובמסיבות יין.
Is gaan in die
לבנצ'י. בחדר אחד השבוע ישבו רבנים מחנכים ומחנכות, אישי ציבור, נציגי קהילות, אנשים נשואי פנים שבאו לשמוע מנציגי הקהילה האתיופית על הכאב שלהם, בעצם על הכאב שלנו. ואז היא קמה, וללא היסוס, אותה בנצ'י, אישה מקהילת האתיופים, אמרה כך, שניים מגדולי היהדות הביאו לידי ביטוי את תמצית אהבת הזולת, את העומק שבהכלת האחר. שניים הם היו, רבי עקיבא והלל הזקן. רבי עקיבא הפך את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, לכלל יסוד ביהדות. זה כלל גדול. הלל הציג את הצד המשלים, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זו כל התורה על רגל אחת. ואתם יודעים, אמרה שם בנצ'י, אתם יודעים מה משותף לשני האישים הללו, רבי עקיבא והלל הזקן? הם היו שני אנשים שסבלו. הלל היה עני, לא נתנו לו להיכנס לבית המדרש. רבי עקיבא היה רועה צאן, לא למד כלום, היה בור, עם הארץ, קל בסבוע, לא הסכים לתת לבת שלו להתחתן עם אותו בור ורועה צאן. ודווקא מהמקום הזה, דווקא מהתחתית שלהם, שניהם יכלו להיות המורים הגדולים לאהבת הזולת. כמה שהדברים הללו מדויקים, הרי ידוע שמי שיושב באור, לעולם לא יבין, כנראה גם לא יראה, את מי שיושב בחושך. בנצ'י הזאת לימדה שיעור גדול את כולם. אני לא רואה את מי שנמצא בחושך. אני לא מבין על מה הוא מדבר. אני אפילו חושב שהוא צריך להגיד לי תודה, לשבח אותי על מה שעשיתי בשבילו. איך הוא מעז לצעוק, לדבר, לצרוח? הוגי הדעות המרכזיים של היהדות מלמדים שאהבה, ענייני אהבה, לומדים, אהבה לזולת כמובן, לומדים ממי שנמצא בחושך. הוא מבין את המחיר של הדרה, את המחיר של בדידות, את המחיר של אף אחד לא נמצא לידי, אף אחד לא מחבק אותי, מסתכל עליי, תומך בי. הוא מבין את קשיי ההתנסות. השבת אנחנו קוראים בפרשת בלק, שבחומש במדבר, שזאת פרשה נפלאה מפני שהיא משלימה את התמונה. בלק בן ציפור סוחר את שירותיו של בלעם, סוג של מחשף מיסטי, שיקלל את ישראל. הוא מבין, כמו שאמרנו כבר מקודם, שנשק קונבנציונלי לא יאפשר לו לנצח. הוא מבין שבכוח הזרוע אי אפשר נגד העם הזה, אז הוא עובר לקללות. אלא שלבלעם יוצאות ברכות במקום קללות. כי כשהוא עומד מבחוץ, הוא מסתכל מלמעלה, במקרו מה שנקרא היום, על עם ישראל, הוא לא מסוגל לקלל. העם הזה מואר, מצליח, אוהב. אבל יש כאן יסוד חשוב. העובדה שבמבט כולל מלמעלה, בהסתכלות מבחוץ, רואים כל כך הרבה דברים נפלאים, תסתכלו על העם שלנו היום, קליטת עלייה, יזמות חברתית, יזמות עסקית, עירוב האנשים האלה החדשים שעלו לארץ בין כל חברי, בין כל הסדרות הקהילה, עוד שורה נפלאה וארוכה של דברים שרואים בבחוץ, כל אלה לא פותרות אותנו מביקורת פנימית נוקבת בפנים, במיקרו. מרצון להשתפר, להיות טובים יותר בבין אדם לחברו בקטנה, דברים שרואים רק מבפנים, לא מבחוץ. אז אסור לנו להיבהל ממילים קשות, להתפתל בהסברים מפותלים. נשאיר לאחרים לשבח אותנו, לגויי הארצות. אנחנו חובה עלינו להמשיך להביט פנימה, להאזין לכל אדם, ללמוד וללמד אהבה, ובעיקר ממי שיושב בחושך.
Omar, Rabbi Akiva, Zeka.
מחר בבוקר לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו אמו. שמעתי בשם מורינו ורבינו רב שלמה מוספיא, זיכרון צדיק לברכה, שניים הם הדברים המונעים את האדם מן העבירה. האחד, עמל התורה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצרה, בראתי לו תורת תבלין. השני, כל שיש לו ציציות בבגדו, תפילין בראשו וזרועו ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. כך אומרת הגמרא במנחות, בדף מ"ג. מדוע יש צורך בשני אמצעים? פשוט, משום שלא כל אדם יכול להקדיש את עצמו כל חייו לתורה. לא כל אדם יכול להתמסר כליל ללימוד התורה. וכאן דאג הקדוש ברוך הוא שגם להמונים העמלים במלאכתם תהיה דרך, יהיה ציוד אמצעי ללחום נגד היצרה. וזה פירוש הפסוק. לא הביט אבן ביעקב, אין בהם עבירות. מדוע? האם משום עמל התורה? לא, שהרי לא ראה עמל בישראל, יש בהם רבים מטרודים בפרנסה ואינם עמלים בתורה. אלא מאיפה? השם אלוקיו עמו. כשיש ציצית ויש תפילין ויש מזוזה, זוכר כל אחד מישראל את אלוקיו עמו. זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. נודה תודה מיוחדת לישי נוימן שטרח מעל ומעבר היום והביא את קולי אליכם. אני הייתי ישי לפידות, כמדי שבוע ניפגש כאן גם בעזרת השם, בעזרת השם בלי נדר, בשבוע הבא פחות שעה בשלוש אחר הצהריים. שיהיה לכולנו, לכולכם, שבת שלום, שבת ברכה, שבת מנוחה.
לפיכו וחיר בו, עיר בו לוהל, תוירו, תוירו.